טוב, אנחנו בפרק י' בביאור הנקיות. מידת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי. חידוש, צריך להזיז את השולחן כבר.
הרבה זמן עשינו את זה.
הרבה זמן עשינו את זה.
הרבה
זמן עשינו את זה. הרבה זמן עשינו את
זה. הרב גולן נמצא, אתה חסר?
מה,
הרב
גולן לא מגיע? הוא יגיע, לא?
מגיע?
כן.
הרבה
זמן גולן
נגיע עכשיו.
ואז רפאל וטובר? רפאל וטובר. עוד, עוד, עוד. כל מה שמדברים כזה. מידת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די מה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. שכאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה היתר, הוא נראה לו אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, כי לא טהר מנה מכל וכל. על כן תמשכו להקל לו. אך האדם אשר טהר מזה הנגע לגמרי וניקה מכל רושם רע שמשאיר את התאווה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי והבחנתו זכה, ולא תטעו החמדה לשום דבר. אלא כל משהו חטא, אפילו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירו שהוא רע ותרחקו ממנו. וכלשון הזה אמרו חכמנו על השלמים, על השלמים המתארים מעשיהם, טהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נדנו דבר רע, נקי הדעת שבירושלים. מה זה? אז
קשה,
מה שהוא כותב פה? למה?
שלא יכל אפילו...
בכל אופן, נקי הדעת שבירושלים. מפה הוא הוציא את המילה נקיות. טוב, אנחנו צריכים להבין מה קורה פה. אנחנו כבר כאילו התבענו בתוך הלימוד שלנו עד עכשיו, שמשרד ישרים לא מדבר על מעשה המצוות. לא שמעשי המצוות אלא הם חשיבות. זוכר, אתמול קראנו את הדו-שיח בין החכם והחסיד. וכשהחסיד שואל את החכם מה מעשיך, אז החכם אומר, מה זאת אומרת? אני לומד כל היום. ואז החסיד שואל אותו, ואתה דתי? והשאל אותו, הוא נפגע, אומר לו, מה זאת אומרת? אני לומד משנה ברורה, אני לומד שולחן ערוך, אז אני מקיים את מה שכתוב בו. ואז החסיד שואל אותו, כן, אבל אני שואל אותך מה קורה בפנימיות שלך. ומזה מתחיל הספר. זאת אומרת, שזה שכולנו נמצאים בישיבה ומניחים תפילין בבוקר, מפעלים שחרית וגם מנחה, ואני מתאר לעצמי שכולנו מברכים גם בקראת המזון שגומרים לאכול, אנחנו בסדר. אז אם ככה, למי נכתב מסעת ישראל? על כורחנו, שזה שמדבר על, על, על הפנימיות, על המידות, על, על האופי הפנימי. כשאני מתחיל לקרוא פה, אני רואה שכבר מדברתי על מצוות. לכאורה, לכאורה. עכשיו, גם פה צריך להגיד את הנקודה, רק צריך להסביר מה מסתתר פה בנקודה החדשה הזאת. אני קורא את זה עוד הפעם. מידת הנקיות היא היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די מה שהחטא הוא מפורסם וגלוי. זה באמת פשיטה. כאילו אומר לך הרמח"ל, על זה אני לא מדבר איתך. זה ברור. מה שהחטא הוא מפורסם וגלוי, זה הסטנדרט, זה בספר הוויכוח, זה החכם ההוא. ודאי, הוא לומד, הוא אומר, אני יודע הלכה, אני יודע שולחן ערוך. ומה שחטא אני לא עושה. ברור, מה, מישהו מאיתנו יקום בבוקר ולא יניח תפילין? אין דבר כזה. זה החטא בו מפורסם וגלוי, זה כאילו פשיטה, זה לא תפקיד של משרד ישרים מדבר עליו. אני מדבר איתך על משהו אחר, על העולם הפנימי שלך. עכשיו בא החידוש שהעולם הפנימי של האדם נחשף דווקא בפרטים הקטנים. דווקא בפרטים הקטנים. אלא גם כן עם מה שהלב נפתה בו לראות היתר בדבר. שכאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה היתר, הוא נראה לו אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. עכשיו, במקום את המילים, הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, שזה עושה קונוטציה של עבריינים, תאוות, יצרים, עריות, גנבים. לא. פשוט מאוד. אנחנו במידת הזהירות, לא יודע, נגיד, התבענו את המילים שיש איזה דרך שאתה הולך עליו, והדרך הזו מסוכנת וצריך להיזהר. ואמרנו, מה כל כך, ממה כל כך להיזהר? אז אמרנו, כאילו אתה רוצים לך לעבור ממציאות אחת למציאות אחרת. והמעבר הזה ממציאות למציאות אחת היא מפחידה. כי במציאות האחרת, הכללים הם אחרים לגמרי. שם הכללים הם כללים רוחניים, כללים אלוקים, כללים של דתיים, של מצוות, של לימוד תורה, ואז מתעורר כל מיני שאלות, איך אני אסתדר, ופרנסה, והילדים, והסביבה, והחברה, ומה יגידו, וכל מיני דברים שכשאתה הולך להיכנס למסלול חדש, מתעוררים המון חששות. כולנו כשנמצאים בפתח של משהו חדש, מלאים בפחדים. כולנו, כל דבר, לקראת גיוס, לא פחדים במובן של הולך לקרוא לי משהו כל רגע. סתם, איך אני אסתדר, איך אני אתנהל, יהיה לי טוב, אני אהיה מרוצה, אני אהיה זה, זה לא בשבילי, כן, כל מיני דברים כאלה. ועוד כל מיני דברים, אדם בא לישיבת הכותל, לפני שהוא בא. מה, לא חשב על כלום, בדרך כלל איך אני, מה יהיה במקום החדש, בסביבה החדשה, חברי החדר, כל מיני דברים, אנשים שאף פעם לא בפנימיה, פתאום, כל דבר לפני יש את ה... אז לכן בפרק הקודם, מה צריך לומר לך, תשמע, יש זהירות הגיונית, ויש זהירות שבעצם זה עצלות, כי מרוב שאלות אתה לא תעשה כלום. אז זה מתאים, האופי הקודם, של הפרק הקודם מתאים לאדם שכאילו אמורים לנתק אותו מסביבה אחת, נכנס לו לסביבה אחרת. עכשיו נכפיל את זה פי אלף, כשמדברים על שינויי התנהגות ודפוסי חיים, מאדם רגיל חומרי, לאדם שכולו, בעצם אנחנו מדברים על המעבר דירה. השאלה היא, גם אחרי שעברתי דירה, אני לגמרי עברתי דירה, או עדיין אני מחובר לעולם הקודם? זאת השאלה עכשיו. עשינו את השינוי, עשינו את המעבר. האם בעולם החדש אני עדיין פוזה לעולם הקודם או לא? יש איזה משל נפלא וגם מצחיק, אז אולי סיפרת לכם את זה פעם. יהודי אחד עבד אצל איזה פריץ גוי באירופה, ועבד איתו במשק הבית, עבודה פשוטה, אני יודע מה. והפריץ הזה חיתן בן. אז הוא הזמין גם את היהודי לבוא לחתונה. הוא בא הביתה לאשתו, אומר, באים לחתונה, אתה צריך להביא מתנה. ומה, הגוי הזה אני אביא לו מתנה, גם אין כסף, אין זה, מה עושים? לא, מסתובב, קחו קפה, זאת אומרת, יש לי רעיון. נכנס לחנות, כלי בית, והוא אומר, תשמע, יש לך איזה סט כלים הכי יוקרתי שיש לך, משהו. הוא לא, יש לי. הוא אומר, אולי יש לך איזה סט כזה שנשבר. נפל, נשבר לך. מה יש לי? הוא אומר, אתה יודע מה, אני מוכן לקנות את זה. זה יהודי מוזר, זה לקנות סט כלים. הוא אומר, בסדר. עולה 1,000 ש"ח, ותן לי 100 ש"ח מספיק. הוא אומר, תשמע, אני רוצה שתעטוף את זה יפה. ותביא לי, יהודי משוגע שהיא. הוא אומר, תלך, תעבור עוד חצי שעה, חוזר חצי שעה, רואה חבילה, עטופה יפה, כל הזה. הוא לוקח את זה על היד, בא לחתונה, וצועק כל הזמן, זהירות, שביר, להיזהר, להיזהר. בא לפריץ, ומתנה, אבל אני מבקש לדאוג שזה לא יישבר. שזה יהיה כמו, כתבת גם שביר, זהירות, וזה, הוא אמר בנפשו, כשישאל אותו מה זה יגיד, אמרתי לכם, תיזהרו, זה נשבר אצלכם. טוב, הוא בא, 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 הייתה מבסוט, אומר אשתו, הבאתי, וזה, על הבוקר, משטרה, זה, צעים, אדוני, הבא לה, פריץ, מה אתה עושה אתה משגע אותי, אתה לא, זה, אומר לו, מה קרה? אומר לו, מה הבאת לי צלחות שבורות? אומר לו, אמרתי לכם, אדוני הפריץ, לי זהירות, אני אמרתי, זה עדין. אומר לו, בסדר, זה נשבר, אני מבין, אבל למה כל שבר עטוף במעטפה יפה? זה אני לא מבין. ההוא שם עטף גם בכל שבר לחוד. כאילו, מה, זה המשל, מה אני אמשל? אתה שובר מסלול חיים, עד הסוף. אל תשמור את זה, את הטוב, ותגיד, אני עוד מתגעגע לשברים. אל תיתן חשיבות לשברים. המשל הזה, האדמו"ר מטולנה סיפר, שהשפת אמת סיפר את זה לבנו כשהיה בן 5, והוא ביקש ממנו לילד הזה, שגיד את הנמשל. אז זה דרגות של אדמו"רים, הסיפור הזה, אבל יש בזה נקודה יפה. זה על משחו, קחו לכם, כלומר, להתנתק לגמרי מהעבר. מידת הנקיות בא לומר לי גם אחרי שבתודעה, מה שדיברנו בסוף השיעור הקודם, בפרק הקודם, גם אחרי שבתודעה הבנתי שאני צריך לבנות את חיי במסלול החדש, תדע לך ששאריות מן העבר עוד קיימות אצלך. ואיפה המנוקזות, השאריות האלה? דווקא בפרטי המצוות. עוד הערה אחת נאמר, ואז הקטע הזה ברור. אמרנו שמסעד שם לא מדבר על קיום מצוות. כביכול. אז למה הוא מתלבש על זה עכשיו? בסדר. מדובר פה שעברנו דירה ואתה צריך לשים לב שלא יהיה לך משיכה לעולם הקודם כשאתה בא לקיים מצוות. אבל למה דווקא בקיום המצוות? למה דווקא בקיום המצוות? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. והוא אמר את זה בפרק א', רק קראתי את זה במהירות. קראתי את זה במהירות. אם אני רוצה לחזור לוויכוח בין הפרוש, החסיד לבין החכם. בעצם, מה שורש הוויכוח ביניהם? מה, החסיד גם קיים מצוות, וגם החכם קיים מצוות. אז למה הפרוש הזה, החסיד הזה, הוא מנסה לחפור בתוך החכם? או במילים אחרות, מה פגם אצל החכם? החכם מקיים מצוות, והוא אומר, אני מקיים את כל המצוות כולה. בסדר, פרטים אולי הוא פה ושם טועה. כי גם זה לא נכון, כי החכם ההוא הוא תלמיד חכם, הוא לומד הלכות שבת, הוא יודע איך הם חיים בשבת, הוא יודע הלכות בורר, כי הוא למד בורר והוא מיישם אותה. השאלה היא כדלהלן, האם מערכת קיום המצוות מקדמת אותך לייעוד המרכזי של החיים שלנו? זאת השאלה. לא אם אני מקיים מצוות. והייעוד המרכזי של האדם זה להגיע לנקודת דבקות בהשם, שמשמעותו שהעולם החווייתי הרוחני שלי הוא בקודש. זה המשמעות דבקות בהשם. תרגם את המילים הגבוהות האלה לבחינה מאוד מאוד מעשית. איפה עולם החוויות שלי? זאת השאלה הגדולה. עכשיו, קיום מצוות אני יכול לקיים בלי לחשוב על כלום. אולי אני אמרתי, הנה, נתפלש אחרית ו... אבל... אתה צריך להבין שלימוד תורה חייב להוביל אותך לשינוי באישיות שלך. קיום מצוות צריכות להיות באופן שהן עוברות דרך הפנימיות שלך, לא דרך הידיים. נניח תפילין, תחשוב רגע מה זה תפילין. משבט את המוח, משבט את היד, שדהיינו הפעולות שלי, המעשים שלי, הם לא מרכז העולם. יש משהו מעל לזה. כשאתה מדי פעם חושב על הנקודות האלה במעשה המצווה, אז מעשה המצווה מוביל לאיזשהו יד. הייתי מוסיף עוד מילה אחת, אני רוצה לומר לזה הערה האחרונה. כי אני כל הזמן מדגיש כאילו שמעניין אותי רק מה אתה חושב כשאתה מקיים את המצווה. אבל זה נכון, אבל עוד חידוש. עצם מעשה המצווה מוליד בנפש האדם נקודה רוחנית. עצם מעשה המצווה. כי ככה גזרה חוכמתו יתברך. בעצם מעשה המצווה גם בלי שום מחשבה ומודעות. נכון שאני צריך לפתח את המודעות. זה נכון. ולכן אומר לך רמח"ל, מסיעה שאני צריך ללמוד אותו כל הזמן, לקרוא אותו כל הזמן. כי אני לא מדבר לך על חידושים. זה לא חידוש בגמרא. זה התחדשות בך. כי אלה דברים שכולם יודעים אותם בעל פה, אבל ביישום היומיומי, הדברים איכשהו עובדים בדרך. אז יוצא איפה שבמינת הנקיות יש למעשה שלוש נקודות. א', ההבנה שאתה עברת דירה ותשתדל לנקות את שרידי העבר, זה אחד. שתיים, קיום המצוות, מעשה המצווה בתודעה הפנימית שלך חייבת לקדם אותך. ונקודה אחרונה, שעצם מעשה המצווה הוא חלק מהתוכנית לשנות את הפנימיות שלו. אני חושב שאחרי כל הנקודות האלה, אם נקרא את הפסקה הזאת פעם נוספת, נראה שזה נכנס פנימה. אני קורא את זה עוד פעם. מידת הנקודות היא אותה אדם נקי לגמרי מכל מידה רע ומכל חטא. זה לא די מה שהחטא בו מפורסם וגלו, זה פשיטה, אין על מה לדבר על זה. אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. שימו לב את הניסוח שלו. שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. למה הלב נפתה? כי אני עדיין שייך לקבוצה הקודמת. אני עוד גר בדירה הקודמת. שם הולכים לפי מה שהלב נפתה. שם הולכים לפי מה שהגוף מכתיב את הכללים שלו. שם, אם אני עייף והגוף אומר לי, אתה עייף, אני אומר, טוב, תלך לישון, מה הבעיה, לא קרה כלום. יסדר בוקר, טוב, שיחכה. אני אסתם את הדוגמה הזאת, היא דוגמה נכונה, אבל זו הדוגמה המצחיקה פה. אבל לא זה הנושא פה. עוד כל מיני דברים אחרים. אנחנו עושים פיקס מה שמוטל עלינו. עזוב בן אדם למקום, בן אדם לחברו. חבר מבקש לך משהו, ואין לך חשק לעשות, אז אתה לא עושה. למה? כי אני חשק, עזוב אותי. זאת אומרת, אתה חי בעולם שהגוף מכתיב את ההוראות. מה זה אין לך חשק? חבר רוצה טובה, חסד, איזה יופי, איזה אהבת ישראל, תעשה. אלא מה התשובה? הגוף שלי לא נמצא במקומות האלה שאתה מדבר איתי. או הנשמה שלי לא קיימת פה עכשיו. ואני רוצה שתעשה את זה. שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. שמע, לא בטוח שהוא צריך את זה, יאללה, מה זה כל כך עקרוני, כל מיני תירוצים כאלה. שכאשר נחקור עליו, באמת נמצא שלא היה יותר אומר עליו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. מה זה נגוע קצת מן התאווה? כי למרות שאני כבר אחרי, אני כבר בפרק י', עברנו את המסלול. הבנו מה החשיבות והפחות חשיבות. כי לא טהר מנה מכל וכל, על כן תמשכו להקל. אך האדם אשר טהר מזה הנגע לגמרי. וניקה מכל רושם רע שמאשר את התאווה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי, והבחנתו זכה, ולא תתאו החמדה לשום דבר. זה פלא פלאים. אני לא יודע למה אני נמשך לדבר על זה, אבל תראו, יש אנשים שמקבלים תפקידים בעולם, בחיים שלהם. ניקח דוגמה את עכשיו נתניהו, בסדר? הוא למעשה גדל בתוך מציאות של תרומה ציבורית. זה הבית שלו, ככה אבא שלו, אבא שלו היה פעיל בגיל אפס, עוד עם ז'בוטינסקי בארצות הברית. אני חושב שאבא שלו הוא זה שצעק, בין אלה שצעק על שתהיה שואה, וניסה לבנות קבוצת יהודים בארצות הברית שתשפיע על, ה... על, על, על נשיא ארצות הברית לקרוא את היהודים או לעזור ליהודים באירופה וכו'. בסדר. עכשיו, כשהוא נהיה ראש הממשלה, כמה אחוזים מתוך העשייה שלו זה לשם עם ישראל? וכמה אחוזים מתוך זה הם סתם? אדם רוצה שלא שורה. ראש הממשלה, זה כבוד. זה גאווה, זה תאוות, זה יצרים. אי אפשר לתלות אידיאולוגיה טהורה מבלי שאני מודע שבתוך האידיאולוגיה הטהורה הזאת נכנסים חלקים פגומים באישיות שלי בפנים. עכשיו, קחו את ראש הממשלה, תצמצמו אותו לעצמם. אני יכול לעשות שליחות, נגיד, בשירות הצבאי. כמה מתוך זה הוא מתוך המילים הגבוהות שעכשיו מפה בישיבה? וכמה מתוך זה הוא סתם צריך לעשות את זה? כי כמה לימד פה בישיבה? די. לא יודע, אני סתם... כל אחד יכול למצוא את הכי, את ה... את ה... כל תפקיד שאדם מקבל. כל עניין. הכי פשוט, שאתה קיבל תפקיד לדאוג למחר, כמה מתוך זה הוא עושה חסד וטהרה למען הציבור, כמה מתוך זה... אחיות כפיים שלך. עכשיו, זה לא ניג'וס, זה לא איזה תחפור בפנים, זה משנה את ההתנהלות שלו. כי אם מחר מישהו יעליב אותו באמצע התפקיד שלו, אז הוא יגיד, אז אם הוא עושה זה לשם הציבור, לשם הכלל, לשם החסד, הוא יקבל את הפגיעה בו באהבה, הוא יכיל את זה. זה יכאב לו, זה יציק לו, אבל הוא יכיל את זה. לא תגיד מה, בסדר, מה, אני הרי לא עושה את זה בשביל, אני עושה את זה בשביל כולם. אבל אם הוא עושה את זה בשביל העניין האישי שלו, אז הוא ינקום בו, מה זאת אומרת? אני ואתה עושה לי כך. זה נפקמינה, זה שינוי בכל צורת ההסתכלות. זה לא איזה פרט צדדי מידת הנקיות שהם מדברים עליו. מידת הנקיות זה הפינה שמציצה מהצד ומראה את כל המהות שלך. היא מראה את כל הפנימיות שלך. לכן ההתאפסות לפרטים היא זה שקובעת את השורש. אני רוצה שנבין את זה. כי אחרי זה נשמע קטע נודניקי כזה. יאללה, מה? קיימתי את המצוות. בסדר, זה פינה שם. הגלתי איזה פינה. מה קרה? או עזרתי לשני, ובתוך זה גם הדרתי לאינטרסים שלי, קצת. מה רע בזה? מה כל כך לא בסדר? בחדשות, הדסה, מנכ״ל, וגרף 100,000 ₪ משכורת חודשית. הוא עושה למען עם ישראל, חולים, והוא קליבר רציני, הוא באמת רציני, אני לא יודע מי. אבל הם מייצר גם גרפו לכל אחד הכיס שלו 100,000 ₪ לחודש. זה ההבדל בין עשייה טהורה מבפנים לבין העשייה שמדי פעם ממגלים פינות. סימן שאותו יהודי לא יצא מתוך העולם הקודם שלו, האגואיסטי שלו, של כסף, שררה, כבוד. למרות שהוא עושה דברים לשם שמיים, הוא עוזר לעם ישראל, הוא בנו בית חולים מפואר, טיפלו בחולים, סייעו לנזקקים, נכון. ועשו לקחת את זה מהם. אבל יחד עם זה, זה בעצם הקטע פה. זה נקרא נקייה דעת שבירושלים. זהו. אומר, אפילו יקל שמקלח חטאים. תכירהו שהוא רע ותרחיקהו ממנו. וכלשון הזה אמרו חבינו על השלמים המתארים מעשיהם תארה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נדנו דבר רע. כשאמר נדנו דבר רע, זה לאו דווקא שאת המצווה אני מקיים באופן לא מדויק. זה תימן משנה ברורה. אלא אומר, נדנו דבר רע עדיין מבחינת הרצונות הפנימיים שלי. זה נפקה מינה, אתה יכול להגיד מה זה משנה למה אני הולך לצבא? מה זה משנה למה אני עוזר לחבר? למה הייתי לא לשבת עם אחד לטפל בארוחת ערב להורים? אתה יודע מה זה משנה? מה נפקה מינה? זה משפיע, זה משנה. זה משנה. זה משנה. טוב, נצאו פה, אני רק סתם קפץ לי איזה רעיון מהפרשת השבוע. בפרשת תרומה כתוב, קחו תרומתים מכל איש אשר ידבנו ליבו. מכל אחד ואחד. עכשיו, ויקל כתוב, ויקל משה את בני ישראל, הוא אומר, כך מאיתכם תרומה. מאיתכם, דהיינו, רק מאיתכם. עכשיו, תרומה כתוב, כל איש אשר ידנו ליבה. ראיתי שמובע בשם הזוהר הקדוש דיוק. פרשת תרומה, הציווי לקחת תרומה גם מהערב רב. מכולם. חטא העגל, הוא אומר, אופ, עצור. רק מאיתכם. לכאורה את ישאל, מה זה משנה מאיפה בא הכסף? עשו לנו עוד פקדש. נפקא מינה מאיפה הכסף? הספורדו אומר שבית ראשון חרב, כי מי בנה אותו? אבל דרך מי? צור, לבנון, חכמי צור, גוי. בית שני מי בנה אותו? קורש מלך פרס, הוא נתן את העצים, את הכסף. הוא אומר לכם חרב. תשאל מה זה משנה? מה דווקא, מי בנה, מי נתן כסף? התשובה היא, המניעים קובעים את המהות. אנחנו לא חיים, יהדות זה לא מציאות גשמית. יהדות זה מציאות אלוקית רוחנית. אלוקית רוחנית. ובעולם הרוחני גם המניעים משפיעים על העניין. גם המניעים צריכות תיאורים. מידת הנקיות מדבר על המניעים הנפשיים בעשיית הדבר. גם אחרי שכבר הבנת בשכל, במוח, שצריך בעולם רוחני. עדיין אתה לא השתחררת מהשרידים של העולם הקודם. וכל זמן שזה קיים, אז המניעים האלה מפריעים בהתקדמות. אז גם בהם צריך לטפל. תראה, אנחנו מתחילים להיכנס כבר לגדרים מאוד מאוד גבוהים ועדינים. הלוואי שנגיע עד לביור הנקיות. לפחות שבתודעה נבין שאני רוצה לחיות בעולם הרוחני. אנחנו עוד לא שם, לא להתבלבל. אנחנו עדיין לא שכנענו את עצמנו ואת ההבנה שלנו שאני רוצה לחיות בעולם הרוחני. אנחנו עדיין שם. אולי מדי פעם חושבים, אבל עוד לא נפל האסימון. אצל רובן. מה זה לא נפל האסימון? אין פה שחור לבן. זה נפש האדם הוא תערובת. משהו מאורפל, יש לנו במוח, חול וקודש, אבל לא משימה שהיא הופכה להיות משימת חיי. כשנגיע לפרק י' בפנימיות שלנו, אני מדבר על פרק י', אבל בינתיים אנחנו ממשיכים ללמוד, כי בפה יותר מתקדמים יותר מהר מאשר במציאות. זהו, עד פה דברינו.